היום אנחנו אור ליוד בטבת, מסכת בבא קמא. אני אומר את זה בשביל הדבר הזה. כן, אז אנחנו בעצם נמצאים שבוע שעבר, התחלנו את המשנה, אז יוצא שהרב דיבר רק על המשנה. לא צריכים להגיע לסוגיה, וגם אנחנו למדנו את המשנה בשיעור הכנה, ובגמרא רצנו מהר כדי להגיע, אז עכשיו אנחנו נחזור על המשנה, קצת בזריזות, וניכנס לסוגיה של מסר לחירש או פרק קטן. אין לי תשובה בשבילך, על כל שחרתי בשמירתו. שאלתי אנשים, כאילו זה סוג השאלות שפחות שואלים, כלומר זה לא... לא, נכון, אני אומר, זה פחות שואלים כשאתה לומד, אבל זה שאלה ש... בוא נאמר, ברמה אפילו אולי עוד יותר גבוהה, ידייקו מזה דברים. אני למשל חושב שפשוט למשל שהגאון מווילנה, אז אמנם הדיוקים שלו היו בתוך התורה שבכתב, הוא היה מעמיד את כל הדברים, תורה שכתוב לך גם במשנת, על הפשט שלהם. אפילו שזה היה לפעמים גם סותר פירושי ראשונים, אולי גם פירוש של גמרא. אבל כמובן שזה היה גאון, כולם, היה לו תלמיד שהוא ראה בו כתלמיד, אבל אתם חייב, עצום, רבי מנשה מאידיה. שגם הסדר גודל של גאונות חריפה מאוד, אבל לא לכולם התמזל המזל כמו הגר"א. אז כשהוא פירש והיה לו ביורים כאילו חדשנים בפשט, אז קדשו אותו ואיך אתה אומר דברים כאלו ולא קיבלו את הדברים שלו, וסיפר שהוא היה צריך זמן פרנסה, אז הפעם לא היה מלגות, היה צריך לדאוג אולי, אז היו הולכים מסתובבים. אז הוא הגיע לאיזה מקום, והרב של העיר, שגם הוא היה מתלמידי הגר"א, הוא ידע כמה גאון מווילנה העריך מאוד את רבי מנשה. הוא ידע את הגודל שלו בתורה, וכיוון שאותו רב של העיר ידע, היה מתלמידיו של הגר"א, אז הוא גם העריך את רבי מנשה. הוא אמר, בוא תהיה אצלי ותהיה המלמד של הילדים שלי. אבל יש לי תנאי אחד. אתה מלמד אותם את הפשט לפי הראשונים. אז רבי מנשה לימד אותם, לימד, הגיע לרום, לא אוכל, מתאפק, לימד פשט אחר במשנה, שמע את זה, בדיוק שמע את זה, הרב זה, אמר לו, אני לא רוצה שתלמיד יותר את הילדים שלי. אז הוא ככה מסתובב בין המקומות, עד שהגיע למקום שלו חזרה, ואחרי זה עבר לעיר אחרת, ושם הוא היה עד סוף ימה, וזה פשוט גם שקידה וגם משהו עצום, גם בדרך חיים שלהם, לומדים, פשוט רק למדו כל היום, לא רואה שום דבר אחר, באו הגיעו אליי, כאילו ראשו התור בתפילין, לומד תורה כל היום, מגיע בצהריים לשיעור הלכה של העיר שלו, והם נהנו מזה, כי זה גאונות, זה לא, זה הכיף תורה אדיר, שאנחנו לא רגילים לזה כל כך היום, באמת לא רגילים לזה, כמה שתארו מי שאתם רוצים, אני חותם על זה, כולם גדולים, כל הגדולים, כבודם כולם מונח, אבל סדרי גודל כאלו זה היקף עצום. זה כיף לתת לתורה כזאת של כל דבר לדעת אותו לעומקו. זה לא רק הכיף לדעת את כל התורה, זה לדעת אותה לעומקה. והגאון זה היה הגאון, חדה בדרה. אבל גם תלמידה זה היה סדרי גודל אדירים. אז אני חושב שאולי דקדוק כזה, זה דבר שיכול שפשוט, שהגאון מבינה נתן לדעתו. אז אם יכול, אם אני צריך זמן לחפש, פשוט לי שיהיה מישהו שאולי אוהב להתעסק דווקא בשאלות האלו, הוא נמצא לזה...
אולי
נשאלת עליו? נכון, לא יודע, שאלתי אותו... לא, שאלתי את חברות, מישהו אחר.
סופר חיים בודוק מאוד.
עוד פעם? מי?
סופר חיים בודוק.
לא יודע מי זה?
הוא מנהל את הבוגר יפינון יוסף. בספרים שלו, זה מבחן תמיכה כזה, שהתלמיד שהוא היה מאוד כזה מנסה, הוא אומר, אבל גם הגאון מווילנה ניסה את הגאון. אתה חושב, יש לכם, הגאון מווילנה? איך זה איזה מבחן תמיכה? הוא ניסה לדייק בעזור, מהדורות ישנות של הגמרא, לא על המהדורה הזאת אמרנו מבניס, כל מיני דברים שהוא שיחק בטקסט.
נכון, נכון, כי זה היה לימוד גדול, כי אצל הגאון כאילו סמכו עליו שהכל הכל נובע ממש ממש מטהרה, ומישהו שלא בסדר גודל שלו, אז הוא החששו. אתה מגיע למקום אחר, אתה משנה לראשונים, מפה הדרך פרוצה להגיע לדברים אחרים. ותדעו שבאותה תקופה של הגאון מווילנה, וגם העניין של החסידות, וגם היה את העניין של הקראים וההשכלה, ההשכלה שהייתה בתקופה... מה?
אחרי שבתאים.
אני חושב שח...
מהזמן אחרי זה.
כן, אבל זה גם אבל יותר השכלה. תעסקו מאוד מאוד מלחמו שם עם ההשכלה.
ההשכלה היא תעסקו יותר עם התנ"ך, פחות עם הגמרא מבחינת דיוק.
גם עם הגמרא. גם עם הגמרא, ורצו מאוד כל מה שהגר"א ייסד לתלמידיו, להעמיד לימוד, את לימוד הגמרא והתלמוד על פי התורה שבעל פה. זה הדברים שהוא בא בתור צוואה. הוא אמר, תקימו ישיבות על פי בעצם זה, כמה ישיבת וולוז'ן. על פי הקריאה הזאת בעצם. תקימו לחזק את הלימוד תורה שבעל פה כנגד ההשכלה. ההשכלה היא פגעה בלימוד תורה שבעל פה, בתלמוד. כן.
מבחינת כל מי שתקים בזה, הם התעסקו
איתן מהתנה,
אם הגמרא בכלל, הם
רצו לבטל
כל מה
שאחרי
זה.
אבל השאלה, תשמעו אותה. למה התנה נקט בלשון הזה בלשון של גוף נוכח, ולא שכל שחד בשמירתו הכשיר את נזקו. כאילו, אם זה היה ככה, זה יותר רגיל. אומרת המשנה, כל שחבתי בשמירתו, הכשרתי את נזקו. אז אמרנו שבוע שעבר שהמשפט הזה, נכון? אז זאת קצת הבנה לשונית, ורש"י הביא בעצם שתי פירושים. שבוע שעבר דיברנו שאולי בעצם השתי פירושים מדברים, מה בעצם מחייב את האדם בנזיקין? האם זה שהוא לא שמע על המזיק שלו, או בגלל שיש לו מזיק? עצם זה שיש לך מזיק, והוא הזיק, אתה חייב. ואז השמירה, האפשרות שלך בעצם לפתור את עצמך מהחיוב בנזיקין. כי אתה שמרת, עשית מה שמוטל עליך. אבל מה בעצם, מה הסיבה שאתה חייב? לא בגלל שלא שמרת, אלא בגלל שיש לך מזיק. וראיתי היום שהלשון של רש"י התחייבתי לשומרו, הוא שונה קצת מהעברית, ממה שאנחנו דיברנו שבוע שעבר, שחבתי ללשון חובה. נכון, הרי בעצם נתחייבתי לשומרו של רש"י, זה יותר מתאים אולי ללשון, ללשון, הוא שינה, נכון? זה לא חבתי.
לא התחייבתי, אלא
נתחייבתי. לא, זה לא חבתי. עכשיו נתחייבתי, חבתי, אני מוכר יוסף, לכם אין את זה. אבל ראית, אני מוכר יוסף מפאר, שבדרך כלל מוכר יוסף הוא קצת מאוד צמוד לרש"י, הוא ראשון לפני עצמו, אבל הוא הרבה פעמים צמוד לרש"י, פה הוא כתב חבתי לשון חובה. אז זה מתאים גם לעברית. רש"י אבל קצת משנה, רש"י כותב נתחייבתי, נכון? רש"י הראשון, שחבתי לשמירתו על המשנה.
אה, אני
שתחייב לשמור. נכון, נתחייבתי.
זה דבר על העניין שאם יש מעשה או אימא, זאת אומרת, אם זה חיובי או זה, אמרנו שאם זה לא שמרתי, זה רע מנזק או לא שמרתי, לא מנה מנזק, מי שנתחייבתי, זה נמצא כזה, נגרם שלא נתחייבתי, אני נתחייבת, זאת אומרת, מה המעשה הפך להיות חייב? זה נפעל. חייבתי זה מתחיל, החובה היא המעשייה, נתחייבתי זה לאחר המעשה, זאת אומרת, אחר משהו, הפכתי להיות חייב לעשות את זה. זה גרם לחיוב שלי. ולא
שהחיוב
שלי גרם
לזה. מה אתה מתכוון נגיד בזה? אני רוצה להגיד מה. זה הכוונה. האם אנחנו, כשאדם אומר, כשהרש"י אומר, נתחייבתי לשומרו.
זה יותר שאני גרמתי לנזק.
שאני גרמתי לנזק? זה הכוונה? אני חושב שגרמתי לנזק זה יותר הדבר שצריך לכתוב, חייבתי לשמירתו. שם חובה. אם אתה בא לסביר למה אני חייב בנזק, למה לך בנזיקין? בגלל שאני אשם, נכון? אתה רוצה לה למה אני אשם. האם אני אשם בגלל שעשיתי משהו לא טוב? זה לשון חובה, לשון פשיעה. פשעתי בשמירה, פשעתי ב...
התחייבתי אומר...
כן. מה זה התחייבתי?
לא התחייבתי,
מה זה נתחייבתי? מה זה נתחייבתי?
נפעל.
נפעל.
נפעל, נכון, אבל זה לא נפעל בדיוק. זה כמו...
הפירוש שאמרנו שבוע שעבר זה חייבתי לשון חובה, זה בעצם למה אני חייב בנזיקין? כי עשיתי משהו לא טוב, חייבתי בשמירתו, כוונה התרשלתי,
חשלתי בשמירה,
אתה שאלת בשמירה. אז זה מובן למה לך, זה מתאים למשנה הראשונה של רש"י, נכון? והכסרתי את נזקו, נכון? הוא כותב, כלומר, אם הזיק הכסרתי וזימנתי אותו, הזיק, שלא שמרתי זה יפה. אבל הלשון של רש"י, איך שהוא מפרש את המילה חבתי, כן? הוא אומר, נתחייבתי לשומרו.
להתחייב,
אני אומר, אני התחייבתי לשמור. למה? קיבלתי את השמירה על הדבר.
דיברת לגבי על הדקדוק, נכון? אז לכן בזמן שאנחנו מדברים, אנחנו משתמשים בהתפהל, ואחר כך נתפהל, לא נתפהל, אז זאת אומרת,
תגיד להריג ברגע, אולי זה תרגם לי.
הוא חושב, יצא אותו הפוזיס עכשיו, שזה נכון, הפסיר מאוד שהתפהל, הוא שם את זה על עצמו.
מה זה אומר? מה זה שם את זה על עצמו?
אמרתי, בזמן ש... אוקיי, אמרתי, אוקיי, זה, אוקיי, משל...
נגיד.
נגיד, זה מה שהרבה אמר קודם. כן, לכן. ולכן, ראשי רצה להשתמש בשם הזה.
כן, אז לכן...
שנתחייבתי.
כן. ולא חבתי. ולא רק בפירוש המילה...
הוא רצה להגיד, תשמע, מה זאת אומרת, חבתי, מה זאת אומרת, זה נתחייבתי.
אבל הוא פירט פירוש אחר. זה לא הפירושה.
אבל איך אני מבין את זה? עם רש"י, בדיוק הוא מסכים, אני יודע שהרבה שלו זה נכון, אבל הוא מסכים להגיד, אוקיי, אני לוקח את זה על
עצמי. אוקיי, בסדר, אין בעיה, מסכים לקבל את מה? יש לו, את השמירה?
את השמירה
בעצם. אבל זה הפירוש שחבתי? חבתי בשמירתו. חבתי זה לשון חובה, זה היה זה. לא, אבל זה לא, זה יכול לא רש"י. זה ככה צריך שאני מוקר יוסף. רש"י אומר, מי התחייב זה לשמור, ולכאורה מה שעוד רש"י, שזה מספיק כדי לחייב אותי. כמו מי? כמו איזה לשנה? כמו לשנה השנייה. שעצם זה שיש לי מזיק, עצם זה שיש לי משהו שנמצא באחריותי, זה מה שמחייב אותי.
ואז הכשבתי, אתה חייב להגיד שזה...
אני צריך לשלם.
אתה לא יכול להגיד להתחייבתי ואז הכשבתי.
נכון, בדיוק, זה הכשב של הנזק. כבר כשהתחייבת אתה כבר בעצם... פה נגמר
בלשון, אתה אומר שהתחייבתי, זה לא הולך הכשבתי, אתה חייב
לכן, אני שמח אחרי נאמר, אתה הכשבתי את נזקו, עליי לחשוב ולתקן.
בדיוק, לתקן, ולשון תיקון.
נכון. אז ככה בעצם, זה אני רוצה אולי בשונה משבוע שעבר להגיד שנתחייבתי לשמרו, זה לא בא להסביר כמו הלשנה הראשונה ברש"י, אלא התחייבתי לשמרו. נכון, התחייבתי לשמרו ובעצם ממשיך ללשנה השנייה. אבל זה קצת קשה, כי רש"י, אם הוא מתחיל לפרש, אז הוא אומר פירוש, הוא לא אומר בעצם לשנה, כי זה בעצם משהו שהכל לשנה ראשונה, ואז לשנה אחרינה. אנשים עושים את זה קצת קשה, כי נתחלתי לשומרו לשנה אחרינה, ואז רש"י אומר פירוש אחר, והכשרתי נזקו וחוזר ללשנה אחרינה. אבל אם זה התחלת, למה זה לשנה אחרינה? התחלת נתחלתי לשומרו. אבל זה דקדוק, ככה ראיתי, חזרתי על זה בשיעור שלמדנו את הסוגיה הזאת, אז ראיתי שהרב דקדק בהתחייבתי של רש"י אולי לבוא להגיד את הצד הזה של הצד הזה בחיוב נזיקין. עצם זה אולי שיש לך מזיק, וזה חשוב אולי להמשך הסוגיה, עצם זה שיש לך מזיק תחת היד שלך, זה כבר סיבה לחייב אותך. תדע לך שיש לך מזיק. מפה ועלה, כל מה שמשתלשל בעקבות מה שיקרה איתו, זה תחת אחריותך. בסדר? אז עם החלק הראשון של המשנה הזה אנחנו בעצם מתעסקים בגמרא. טוב, אז החלק השני קראנו אותו יותר, את החלק של שאר החלקים במשנה, זה יתברר בהמשך הגמרא. בסדר? ולכן אני מדלג לגמרא. טוב? תנו רבנן, אומרת הגמרא, כל שחבתי בשמירתו, הכשרתי את נזקו. זה בעצם ציטוט של המשנה שלנו, נכון? אבל זה ברייתא. כיצד? כי הברייתא מפרטת. כיצד? שור ובור שמסרן לחירש, שוטה וקטן, והזיק הוא חייב לשלם. מה שאין כן, באש, נקודה. עד כאן הברייתא. שאלנו שבוע שעבר עם תבלוחים, למה הברייתא צריכה להביא מקרה כזה מיוחד? אם אתה רוצה להגיד, לא משנה, אחד שני הפירושים או שני השיטות שסברנו במשנה, למה הברייתא מבארת מקרה כזה, נקרא לזה מוזר, לא יודע, מקרה מיוחד, למה לא מקרה פשוט, יש לך שור שהזיק? לא שור הזיק, כי לא שמעת עליו, אתה חייב, או בגלל שיש לך שור, או בגלל שלא שמעת עליו, שני הצדדים נכונים, נכון? למה הולכים למסר שור לשורו לחרש יותר קטן? אומר רב שלמה זלמן אוירבך זצ"ל, אתה עוד בפשט, אני רואה.
אני
צריך להבין
מה.
לא, תגיד לי, אני רוצה שתשאל. לא צריך...
לא, רק להבין כדי שכל את
הגמרא, אז המקרה הוא כזה. הברית המתחילה מצטטת את המשנה, נכון? והמקרה הוא פשוט שהאדם מסר את השור שלו ואת הבור שלו, חירש שוטה וקטן, זהו, חירש שוטה וקטן, זה אנשים שמוגדרים מצד ההלכה שאין להם דעת.
נכון, אין להם דעת,
אז הם לא חייבים. עכשיו, פה, לכאורה, מה זה קשור? חייבים לא חייבים. הם עדיין בני אדם, שבו שבו שאתה דיברנו על זה, נכון? אחרי שאתה קטן, זה בני אדם שאין להם דעת, אבל אני חושב שני זה, הם אנשים שמחליטים לעשות משהו.
נכון.
אז זה אחד השאלות בסוגיה. האם אנחנו דנים פה עכשיו משהו בהגדרת חיר שוטה וקטן, או בהגדרת מזיקים? אבל לפני כן, נכון? רציתי לבוא להגיד למה בעצם אולי הברייתא נקטה במקרה כזה מיוחד, אומר רב שלמה זלמן אוירבך, שאת המקרה הרגיל, שאם השור שלי הזיק, זה כבר למדנו. איפה למדנו את זה כבר? במשנה הראשונה. ארבעה מזיקים. השור, הבור, המביא והעבר. עכשיו למדנו שהשור שלי שהזיק, אני חייב. אז מה המשנה הזאת באה לחדש? יש משנה ראשונה, נכון? אז מה המשנה הזאת באה ומוסיפה? כל שחרות יש מאותו אפשרות יש לזכור. אז מבינה הברא הייתה שהמשנה הזאת באה לחדש מקרה קצת שונה.
אתה יכול לדבר אולי על
שומע, אבל גם בתחיות מזיקין כבר אנחנו דיברנו על זה. כלומר המשנה הראשונה היא באה ואמרה שיש ארבע אבות מזיקין, כבר שם אתה שואל את עצמך למה אני חייב ארבע אבות מזיקין. והלשון של
המשנה, אתה מדבר על בעל השור,
נכון? נכון.
לא אולי אתה מדבר על שומע, אתה בא לשור, אתה בא אליי, הנה שלום, אני אתן לך לשמור על השור שלי, אז אני אומר כל מה שחייבתי.
אני מסכים בערך, זה באמת אולי מה שעונה הדוגמה, בעצם מה שבאנו פה להגיד מה ששונה, כי את החיוב שמירה או את החיוב שלי על זה שיש לי שור, זה כבר למדנו במשנה הראשונה. אבל פה אולי יש משהו קצת שונה. האם כאשר יש לי מזיק, יש לי שור, האם בעצם החיות שלי נמשכת גם כאשר הדבר הזה עובר למישהו אחר? אני רוצה להסביר, אולי זה בעצם החידוש של המשנה. היא באה לבוא ולומר, אל תחשוב שזה נגמר, שהחיות שלך נגמר בזה שאם היה משהו תחת ידך וזה הזיק, רק אם אתה חייב. לא, יש גם מצב שהיית חושב שאולי תהיה פטור, זה אולי החידוש. למה תהיה פטור? כי אחרי זה כבר לא ממני, זה עבר למישהו אחר, וכשזה יצא מעצמי זה היה, נקרא לזה, זה בעצם מה שדבר בסוגיה, זה היה דבר שמור או לא היה מזיק, וכשזה הגיע לשם קרה משהו אחר. מי אמר שזה אני? למה אתם אומרים שאני חייב? אומר אתה מברית על דבר כזה, זה נקרא שאת חייב. כי גם כל עוד שיש לך מזיק, שיש לך מזיק, אחריות בעצם עליך, עד שלא תמצא לך זה תחלופה טובה. לא, זה אומר את שניהם. עד שלא תמצא תחלופה טובה, זה אומר האם רק אז זה נקרא ששאמרתי, או האם זה נקרא אז שכבר אין לי מזיק. כבר לא מזיק שלי, אין לי מזיק בחיותי כבר, זה עבר למשהו אחר.
זה מזיק,
אני מדבר
על מזיק, לא על...
אתה? אני אחרי שעוד ידי,
קטן
ואיזיקו,
אתה מדבר על מזיק
הרגע. נכון, נכון, אבל כיוון, איזיקו עכשיו, כיוון שהדבר הזה כבר לא אצלי, הוא לא יצא ממני, ונמצא את זה תחת רשותו, תחת אחריותו של מישהו אחר, בעייתי, זה בעצם החידוש שלנו, מישהו אחר הזה הוא בעייתי, השאלה אם אני חייב או לא חייב, אז זה כבר שלב אחר מאשר השלב של המשנה, מאשר השלב הפשוט, שפשוט הוא לא היה, כלומר גם אז למדנו להבין למה אני חייב על דבר כזה. אבל פה כאשר זה עובר עוד שלב, עובר עוד יד, עובר בעצם איזה צד השם שהתנתקתי מהדבר, אומרת המשנה לא התנתקת. כל עוד שזה לא עובר למישהו במקומך ממש, שממש יכול להיות במקומך, אחריות מוטלת עליך.
אתה הבנת את השני? הוא לא הבנת את השני. האם יכול להיות שהמשנה השנייה מדברת על שומר? שומר רגיל, לא שומר על שוטה חירש.
לא, 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 כי יש משנה אחרת, כי יש משנה אחרת, אני מדברת על זה.
אוקיי.
נפע לשומר.
פה
הוא
לא מדברו על שומר
רגיל. זה לא שומר רגיל. זה חירש שוטה וקטן, הם לא שומרים רגילים. מסר אותם.
מלשון, שמרו או זה שלכם?
תשמרו, לא שלכם.
למה אתה לא יכול להגיד שאתה
מדברו על שומר? אתה רוצה קצת מה כמו שאתה חותר אליי, אני יודע, זה לא שאלה.
המילה היא בעייתית.
למה?
אתה רואה... קטן, כן. השאלה אם אחרי שוטה זה קטן, הבעיה שהם לא יכולים להיות בעל של משהו, הם לא קונים, אין להם בעל כדי לקנות?
הם לא יכולים לקנות. כלומר, קטן, קטן לא יכול, קטן יש לו יד לקבל, זה רבנן. זה עשו תקנה כדי שלא גנבו לו דברים. אבל מדורת אין לו, אבל פה זה לא עניין, פה זה לא, הדיון כאן הוא לא מצד בעלות או קניין.
יפה.
אלא פה מצד בעצם שנתת את זה, מבחינתך תחשוב שהפקרת אפילו. כמה דבר? אקלם. אבל יכול להיות שזה שנתת את זה אליהם, יכול להיות שאולי גם עשית משהו לא טוב. כי אתה חשבת שהדבר, אם אדם סוגר את השור שלו בתוך הרפת, אז הוא שמר על השור. עכשיו במקום לשים את השור אצל הרפת, הוא שם את השור הזה אצל אחרי שוטה לקטן. זה המקרה. מה קורה במצב כזה? האם פשעת בדבר הזה? או שבעצם אתה אומר, נכון שלא עשיתי מעשה כל כך טוב, זה לא היה טוב לעשות דבר כזה, אבל מי בעצם נקרא לזה גרם עכשיו לנזק? בגלל מה השור הזה אכל? בגלל ש...
זה חוזר להבחנה בין שני הלשונות.
כי שוב,
אם אומרים
לפני השיטה
השנייה,
אז... שיטה השנייה, אתה אומר, מה קרה לך שיטה השנייה? יש לי מדריק?
כן. ומשם החובה שלי.
נכון.
אז אני משתמש בשיטות שמירה שונות, נקרא שוטה, זה שיטת שמירה.
כן.
אבל עדיין, למרות שזה יצא במחאות מיידי, אבל זה לא שזה יצא מיידי, השיטה שמירה שהיא תמתי לא טובה.
בסדר, שפרש ככה. עכשיו פה בדיוק הגמרא דנה בזה. האם... מה שעולה כאן, ויש לנו פה מחלוקת בין רפת איסטר ויוחנן, אולי זה תלוי, מחלוקות בין הראשונים, בעצם מה אנחנו בעצם עומדים כאן בדין הזה של הברייתא, שהברייתא מביאה? האם זה פשיעה של האדם, או שאנחנו רק רוצים לבוא להגדיר מה זה המציאות של חירוש שוטה וקטן? איך אנחנו מסתכלים על זה? ואולי השילוב של החירוש שוטה וקטן ביחד עם הבור והשור והאש יוצר משהו אחר שלפני כן לא היה. כי למשל יכול להיות שנגיד יש פה כתוב, אנחנו רואים בגמרא, שכתוב גחלת. שנתן להם גחלת. אז גחלת של עצמה, מה קורה לה? אם הגחלת עכשיו אתה היית שם אותה באדם, עוזב אותה באדמה, מה קורה לגחלת? כן, נכון, אומרים כבד, לא, נכבד גם, זה לא נכון, נגיד נכבד.
קבע.
לא נשמע, אבל ככה זה אמור להיות, קבע. כן. נכון, אז בעיני נעמי עמי ועזה, אני אשתמש בהפיתוי של הגמרא הזה כדי שתגל מתעממת והולכת וקבע, נכון? אז זה אחרי שוטר קטן הזה ולוקח את זה ובעצם הוא מדליק. אז רק רגע, נכון שנתתי אחרי שוטר קטן, אז אתה אומר עכשיו איפה האדם פה יהיה חייב, דרך אגב, בגלל כול העלמה פתור, כלומר גם רפתיש, גם הביוחנן שחולקים בגחלת, לכול העלמה יהיה פתור בדיוק בגלל המצב הזה, כשגחלת הולכת והמציאות של המצד עצמה היא שהיא הולכת לקראת זה שהיא נעלמת, בעצם היא נכבד, קבע. אז זה שאתה נותן זה חירוש שוטה וקטן, לא פגעת כל כך. אבל אם אני נותן לו שלבת, לא בכלל, נותן לו שלבת, נותן לו אש ביד. אבל מי עכשיו לקח את האש והדליק את המכונית? אחרי אש. אז מה זה קשור אליי? אם האש שלי הייתה עכשיו מדלקת וצורפת בצופת המכונית, אז זה האש שלי, נכון. עכשיו, יש האש שלי עכשיו בא והוא הדליק איתה, רק רגע, אבל הוא הדליק איתה, לא אני?
יאללה,
האש
עכשיו זה לא
מקרה,
אני
חושב
שזה מרום בגלל בור או שור, לא
יודע. זה על אש, מה שאין כן, באש.
אז אני לא יודע, אני מניח שאני מחייב, במקרה של...
באש פתור.
כן.
כן, אבל אני אומר, יש הרבה, יש לתי
שאומר,
שבגחלת פטור, שלבת יהיה חייב. עכשיו בכל מקרה אנחנו צריכים לבוא לדבר, במה נחלקו רבי יוחנן ורש לקיש? האם נחלקו, כלומר, מה חירש יותר קטן עושים? או האם נחלקו בעצם מה מחייב את האדם ביחס ל... אולי הם נחלקו לגבי גחלת ושלבת. אם זה נקרא מזיק או לא נקרא מזיק, גם יכול להיות. האם אתה מגדיר, בעצם צריכים לבוא לאש פה כמה שאלות. האם אנחנו בעצם צריכים לראות שיש פה בשונה, כלומר אש בשונה מבור ושור, המציאות של אש היא שונה. כי הבריית הזאת בעצם היא שייכת לדין אחר שנראה במשך הגמרא, שיש פה חומרה של הבור והשור ביחס לאש. כלומר כל הבריית הזאת, כל הדין הזה בעצם בא לברר משהו אולי מהותי, שאש יותר קלה מאשר שור וחמור. שור ובור, בניין אחיו מזיקים. יש ברייתא שאנחנו בסוף, בסוף העמוד, שאומרת שיש חומרה, חומר, חומרה קלה שזה יותר חמור, בור ושור מאשר אש. דומה יותר חמורה, שאם עצרת את השור ואת החמור ל... את השור ואת הבור לחרש יותר קטן תהיה חייב, ואם עצרת את האש לחרש יותר קטן תהיה פטור. אז עכשיו אתה יכול, אפשר להגיד סתם שזה איזה דין, מקרה כזה צדדי משהו, אז זה לא משהו שמהותי, אבל זה שהברייתא תגיד לקמן שחומר, חומרה של בור ושור יותר מאשר אש, וזה סימן שזה בא ללמד משהו מהותי לגבי האש, לא איזה משהו צדדי. הרי שאתה יכול להביא הרבה מקרים, מה קורה במקרה כזה, מה קורה במקרה כזה, אבל זה לא מציין משהו מהותי. אם הברייתא תציין את הדין הזה של מסך, שהם עשרים לחרש יותר קטן, זה מגדיר חומרה של שור וחמור, יותר שור ובור, יותר מאשר אש, סימן שהולך לדבר פה משהו מהותי באופי של המזיקים. איך זה מתנהג יותר? זה שאתה מוסר לחרש יותר קטן אש וזה פטור, זה מגלה על משהו מהותי על האש. זה שאתה מוסר שור ובור לחרש יותר קטן, אתה חייב? זה מגלה שזה יש פה משהו חמור יותר.
בזור שאתה אומר, אתה מוצר, זאת אומרת, רק, כמו שאמרת, רק לתת את השמירה, נכון? לא הבעלות.
לא בעלות, לא בעלות. הם לא יכולים להיות בעלים על זה.
ולגבי האש, אי אפשר לשמור את הבעלות, בזור שאתה נותן את האש למישהו אחר.
כן.
אז הרי אדם תפקיד את הבעלות, בזמן שהוא נותן את האש. אין בעלות בדיוק,
נכון? לא, הוא שואל, האש, אם נגיד זה אש שלי ועכשיו אני נותן את האש הזה למישהו אחר, האם עכשיו יש לנו צעיתה שלו? האש צעיתה שלי, זה בדיוק, יש גמרא לקמן בדף כ"ב ששם כתוב פורש, יש מחלוקת אותו דבר, בין רפא שיש לרבי יוחנן, למה חייבים על אש? האם חייבים על אש כי זה ממוני? כלומר, אש, משהו שלי הזיק, או בגלל שזה חיציו, שזה חיצים של האדם. חיצים, חץ וקשת. האם האש זה חץ וקשת של האדם? רבי יוחנן אומר, זה חץ. נכון, נכון, בטוח זה. נכון, נכון, ראינו את זה, כבר ראינו את זה בסוגיה של... לא, 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 לא קורא אותך לדפה. בסוגיה...
בצורות.
אותו דרך זה היה לפני פה בדף היה מודבט כשראינו ולמדנו ללכותיהן עשה מגבי תוספות כוח חרמורה וחיצב, עכשיו נזכרת גם את החיצב שיש חייבים שום חיצב. אז כן, עכשיו הגמרא בעצם בכ"ב הגמרא דנה מחלוקת רבי יוחנן בר לקיש האם חייבים שום חיצב, וזה נפקמינה, כי אם זה משום חיצב זה אומר שיש פה כמו אדם המזיק, ואדם המזיק חייב בחמישה דברים. יש הבדל אם הממון שלי מזיק, אז הוא חייב נזיק, חייב נזיקים. אם אדם מזיק למישהו, חייב לו חמישה דברים: נזק, צער, שבט, ריפוי ובושת. אז יש, אז רבי יוחנן שאומר שזה משום חיצה, ויש פה צמצם שאדם כאילו הזיק על ידי שלט רחוק שלו. ובשם הגמרא הבא מדברת ומביאה את הברייתא שלנו כראיה לזה שיש משום חיצה. למה? כי כתוב בברייתא שאם אתה מוסר את האש שלך לחרש יותר קטן, מה הדין? פטור. אז לא, לא, תשאל, לא מה תשאל.
השאלה זה, הבנתי מה שאתה אומר, אבל אנחנו מדברים מישהו שהוא נותן, שהוא מעביר את
את השור,
את השור, וכזה הבנתי, הוא יודע אפילו קטן הוא שותה, זה בסדר, הוא צריך בסוף לשלם. אבל אם זה אש, לבן שאין בעלות באש, הוא לא צריך לשלם. אבל מה אני לא מבין, זה בזן הוא נתן את האש.
זה עדיין שלו.
אתה קטן, אבל...
זה עדיין שלו.
כי הוא, קודם כל, אבל זה הרעיה של איך הוא יכול לתת את זה. זה לא העניין של בעלות, זה העניין של
אחריות.
אחריות. איך הוא יכול לתת משהו כמו אש,
כן.
לקטן או לשוטה. אז לכן, איך הוא לא צריך לשלם בסוף?
אני מבין. אולי זו שאלה שלנו בסוגיה? לא, אולי זו שאלה. האם בזה שנתתי לחרש יותר קטן, פשעתי?
בדיוק, זה פשעתי, כן.
גם בשור וחמור, גם בשור ובור. למה לא תלמד בגמסה? אבל זו שאלה עקרונית.
כן,
כשאתה שואל את השאלה הזאת, אבל מה החילוק?
לא, יש הבעלות, אבל בעד אין בעלות, אז לכן...
אבל...
בבור אני מבין, בבור. למשל, אם...
אדם חייב גם, אדם חייב גם על בור שהוא לא שלו. אדם חייב גם על בור שהוא לא שלו. אדם חפר בור ברשות הרבים, זה לא בור שלו. הוא חייב. אדם בא לכביש, חופר בור. זה כאילו שלו. התורה עשתה את זה כאילו זה שלך.
כן, בזמן שיש נזיקים.
נכון. מתחייב בנזיקים, נכון?
כן, אבל זה ברשת הציבור.
אתה לא יכול לשאול בזה שום דבר בתוך הבור הזה. אבל השאלה הוא שאתה שואל, אז מה ההבדל בין אש לבין שור ובור? כמו שאתה אמרת, אם זה שמסרתי לחרש יותר קטן, פסעתי. למה פסעתי? כי כשזה היה אצלך, או שאתה יודע שזה אצלך, אז זה באחריותך, שאתה נותן בין מישהו אחר, תיקח בחשבון, מה הולך להיות פה? האם זה בעצם מה שקורה כאן? ואז היה צריך להבדיל מה ההבדל בין אש לבין שור ובור. מה ההבדל? שור ובור, הדבר הזה... בדין כאן דובר, אם זה שור קשור ובור מכוסה, אז זה דבר שהוא לא כבר לא בעייתי. אז יש שעברתי את זה הלאה, לא קשרתי, כי זה היה שמור נקרא לזה. אבל שם מה כתוב? שחייב. ועל אש מסרתי גחלת. אז גחלת, מה קורה לה כשהיא נשארת כי היא לבד? היא קבעה, נכון? אז אני אומר לדבר הזה, בעצם לא מסרתי. זה שנתתי את זה לחרש יותר קטן, לא פשעתי בזה, כי לא נתתי לו כלום. נתתי לו משהו שלא יכולים להתקרב. זה שחבר בא ועשה משהו אחר כך, זה כבר לא קשור אליי. אז אם אתה הולך על הצד הזה, וזה כיוון אחד שבא בסוגיה, שבעצם זה שאני מוסר את הדבר לחרש יותר קטן, פה בעצם הפשיעה שלי, אז בשור ובור, צריך להבין מה הסיבה. אומרת הגמר בהמשך, בגלל ששור ובור, אבידי לנטוקי, ואבידי לנטורי. מה זה אבידי לנטוקי ואבידי לנטורי? עשוי, השור עשוי למשל לברוח מהקשירה, והבור עשוי להתגלות. היה לו כיסוי? עשוי להתגלות. ולכן, נכון שאתה מסרת לחיר שתן קטן משהו כאילו שמור, אבל יכול להיות שיש פה משהו מהותי בשור, זה אמרנו שזה הבדל מהותי ביניהם, בין זה לבין האש, כי השור והבור, כיוון שבאופן אולי, נקרא לזה באופן מהותי, הם תמיד יישארו מזיקים. קבוע, לא גלום. הוא קבוע, בעצם כשלאדם, בוא נאמר ככה אולי, וזה חריף, כשיש לאדם, יש לאדם שור, או יש לאדם בור, תמיד יש לו מזיק. כשאתה שם, כשאתה שומר על השור, או כשאתה שומר על הבור, אז יש לך מזיק, שמור. אבל כשאני נופל גחלת, זה לא מזיק שמור, אלא זה לא מזיק בכלל. מובן? לא.
בסוף רק...
למה
אתה קורא?
יש
את הסוסי, זה אש. זה אש, אבל שחסר לה. כיוון שחסר לה פה המשהו המהותי הזה אולי, שאולי, שבאש אני צריך כדי שתהיה מזיק.
אנחנו מדברים פה על ארבע נזיקים.
נכון.
אתה רוצה לשייך את החלט הזאת ל...
אבל המסווה אותה באותו, הרי דוד כמו שגמר המשווה, שצריך להיות אותה מציאות כמו של השור והבור. אז כמו שהשור...
אתה חייב
לשזר אותו. לא, אותה מציאות טכנית, כאילו. כמו שהשור והבור הם מחוסים, שמורים, אז בואו נצייר איזה מצב זה בעצם אש שמורה.
בנזק הוא לא...
לא, איזה מצב זה תקביל, תעשה הקבלה בין שור זה?
והוא...
זה, אז יש לעשות אש שורה, נכון? אש שורה זה גחלת. עכשיו, מה זה גחלת? יש פה משהו גלום, נכון? גם בגחלת יש... הרי החרס הדליק לא מעט... אם החרס בא והדליק אש, קשור אליי, זה אף אחד לא מחייב, אף אחד. אלא גחלת, היה פה משהו, יש פה משהו שיח... אם תדליק אותו אז הוא ידלק, כלומר יש פה משהו שהוא פוטנציאל, פה להנסקין הפוטנציאל הגלום, שיכול להיות אש. אומרת הברייתא, ואומר רבי, אומר ריש לקיש, זה רבי ריש לקיש אומר, אתה מוסר גחלת, לא מסרת מזיק. לא מסרת מזיק. ואז במהלך אנחנו אומרים שזה אולי יותר כמו של רשי, שבעצם אנחנו דנים על הפשיעה של האדם. האם כשאדם מסר את הדבר לחרס יותר קטן, מה הוא מסר? אם הוא מסר מזיק, אפילו מזיק שמור, הוא יהיה חייב עם זה. כי יש לך מזיק. כי שור אבידי לנטוקי, בעצם גם כששמרת את השור, תדע לך תמיד שהשור הזה יכול להיות שור, הוא יכול להגיע למצב להיות להזיק, ואם הוא יזיק זה תמיד באחריותך. כך אומר רש"י, וזה שיטת ריש לקיש. רבי יוחנן, סליחה, אמר שאפילו אם אתה נותן לחרש אפילו קטן, אתה נותן לו שלהבת אפילו, גם אז הוא יהיה פטור. ולכן ממילא רבי יוחנן העמיד את הברייתא באיזה מצב, באיזה מקרה, שהשור
לא קשור,
לא קשור, והבור לא מחוצה, נכון? וזה על זה דיבר הברייתא. טוב, שאלה קצת פשוטה, אם השור לא קשור והבור לא מחוצה, גם אם לא מסרתי לחרש אפילו קטן, אני אשם, נכון? מה צריך להגיד את הדבר הזה? נכון, זו שאלה שלו לדעת רבי יוחנן. תוספות רוצה לומר על זה, שאולי זה שמסרתי, סליחה, לחרש יותר וקטן, אומר תוספות, רבי יוחנן חושב שהחרש יותר וקטן קצת שומרים. כלומר, תוספות רוצה לבאר שיש מחלוקת בין רבי יוחנן לריש לקיש במציאות חרש יותר וקטן. לדעת ריש לקיש חרש יותר וקטן הם בעייתיים, כי הם יכולים, הם אלה שהם יכולים לנתק את השור, יכולים לנתק, להוריד את המכסה לבור, יכולים לשרוף עם האש. לדעת רבי יוחנן לא, אחרי שאתה קטן יכולים קצת לשמור, ולכן עלינו ואמינה שאם אתה מוסר את השור שלך ואת הבור אפילו לא מחוסים, שאתה נותן אותם לאחרי שאתה קטן, אולי לא תהיה חייב, כמה שנה שאתה חייב וזה לא מועיל לשמירה שלהם. מה אתה מבין?
למה אתה רוצה ש... תגיד, פשוט
שרבי
יוחנן אומר
שאתה
מוסר,
עד עכשיו
זה בשמירתך, עכשיו אתה מוסר
את
זה מישהו שהוא לא אחראי.
אז גם, אבל לא צריך גם מסירה, גם בלי המסירה אני כבר אשם.
למה? אתה זה תחת
שמירתך. איך זה תחת
שמירתך?
איך זה תחת שמירתך?
זה לא קשור.
כן, מה נבדל אם אני עוזב אותם לבד עכשיו, או שאני עוזב אותם אחרי שיותר קטן? גם אני עוזב אותם לבד. לא זה נמצא אותם, אני עכשיו עזרתי אותם ככה והלכתי. למה צריך עוד לעשות משהו, למה צריך להשמיע שבגלל שמסרתי חרש יותר קטן, אז אני חייב. גם אם לא מסרתי חרש יותר קטן והלכתי מפה הביתה, והשארתי את השור שלי ככה ברשות הרבים משוחרר, והשארתי את הבור שלי ברשות הרבים לא מחוצה, חייב? חייב. מה זה משנה אם מסרתי חרש יותר קטן? אז אומר תוספות, כשרבי יוחנן רוצה לו חלק כזה שיש לי רוצה לומר, כשאתה מוסר לחרש יותר קטן, אולי, אולי או אלת, אולי תיקנת, אולי בזה זה יעזור. כמה שואלים שלא?
אולי רצית להתפטר חשבת שאתה מתפטר מהחיים.
מה שאדם חושב, זה לא משנה, אנחנו נראים מצד הדין. מה זה חשב? מה אתה להשנה זה? גם אדם, כל אדם שהשור שלו הזיק הוא חשב שלו, אבל הוא חייב על זה. זה כבר למדנו במשנה הראשונה. למדנו במשנה הראשונה שיש לך שור שהזיק, גם אם חשבת שלו, אתה חייב לשלם, נכון? עכשיו מה זה מועיל שמסרתי לכם רשות הזה קטן? אומר תוספות, ככל שהיה באמין עליו לומר, אולי שאתה תהיה, אולי לא תתחייב. כולם קצת שומרים, אז אולי זה קצת שמור. כי שומרים טובים הם לא שומרים.
מה זה אומר?
שזה הפך להיות קצת שמור.
מה זה אומר?
ואז אני פתור.
מה זה אומר? שאתה מוצא את זה קטן זה שמור, לא מבין.
שהשור הזה...
אומר שהוא משוחרר, אז אתה נותן אותו ל...
יהיה קטן, עכשיו...
זה שמה, שמה הוא עושה?
שמור עליו.
שהוא שור?
לא. שמור עליו. אתה פשוט אתה יודע, אתה לא אוכל את החסה של השחר.
למה אתה, כשזה בבעלותך, אתה לא יכול להגיד שאתה תופס אותו? זה מה שאני לא יודע.
זה בעלותי עדיין, זה נשאר עדיין בעלותי. ועכשיו...
השור הוא לא קשור, אבל אתה יכול לשמור עליו.
נכון, ועכשיו החלטתי ללכת. עכשיו הלכתי.
למה?
למה?
למה אתה אומר שאנחנו מדברים על
המצב
כזה?
כתוב, מסר את השור לחרש יותר וקטן. אני רק שאלתי, אם מדובר על שור שהוא לא קשור, כן? אז מה משנה אם מסרתי או הלכתי? זה מה שאני שאלתי. זה השאלה שלי. מה ההבדל אם המצב הזה לחרש יותר וקטן, או שאני הולך לפה למקום אחר?
אבל למה אתה רוצה את המצב הזה שאתה הולך? למה אתה לא אומר יש מצב שאני שומר עליו? אז אין בעיה, אם שמרתי על
זה, אם שמרתי, כן.
אז אנחנו אומרים, ברגע שאתה מוסר אותו לקטן חרש ושוטה,
כן.
אז פה אתה מתחייב.
אני שואל, ואם לא מסרתי לחרש יותר קטן, ואני הלכתי, מה הבעיה?
למה אתה רוצה ללכת? אל תלך.
אבל לא צריך להשמיע שאני חייב, זהו, אני לא צריך להשמיע שאני חייב רק בגלל שמסרתי לחרש יותר קטן. למה צריך למסור? למה?
כי זה פשיעה, כי אתה מוסר את זה למישהו שהוא לא אחראי.
אז אתה כבר אומר, אתה רוצה לומר ש... אבל הפשיעה שלי מתחילה בזה כבר שהוא לא קשור, שהוא לא מחוצה.
אתה אומר בעצמך שאתה יכול לחשוב שקטן יכול לשמוע, למה אני לא חושב? זה שאתה על ידו, אתה סומך עליו. אפילו שהוא לא קשור, אתה על ידו.
לא, לא, גם אם אני נמצא...
זה
שיגור,
אני מתחיל לדבור, סליחה, אם יש פה בור גלוי, אל תעבור.
לא, לא, זה לא מקרה שמירה, אם אדם נמצא ליד הבור...
אז למה אתה אומר לי שכשאתה מוצא את זה לקטן, זה יכול להיות שזה נקרא קצת שמירה?
כי כשאני עושה את זה לקטן, אז אני נותן לו תמיד, יש פה בור, תשמור על הבור. אני אומר לו, תשמור על הבור. כן, אני לא שומר.
אבל למה אתה אומר
דבר כזה? לא, זה לא שאני אומר.
זה לא
שאני אומר.
זה לא שאני אומר. כאילו, לא מבין את הגמרא ככה.
למה אתה אומר? אם דובר פה שדובר על שור שהוא לא קשור, ובור שהוא לא מכוסה. אז זה כשלעצמו, זה דבר שמור או לא שמור? אדם לא נמצא כאן, בסדר? אדם נמצא בבית שלו, יש לו שור שמסתובב ברשות הרבים, ויש לו בור שנמצא ברשות הרבים.
אז בכלל אין שאלה, אתה לא...
ודאי שהוא, אם יקרה משהו, יהיה חייב, נכון?
אוקיי.
יפה. אז עכשיו, מה אכפת לי אם מסרת את זה לך משהו בקטן?
נכון.
זה מועיל?
זהו.
זה משנה או לא משנה? לא משנה כלום, נכון? כן. אז למה דבר רבי דבר על זה?
בגלל שאני אומר, אני, פה אני חולק איתך. כן. ואז דיברנו על מצב שאתה כן עמדת על ידו, אתה כן שמרת על ידו.
מי אמר שזה המצב?
כי אתה אומר, אתה רוצה להגיד אחר כך ש...
לא, אבל זה לא... אבל מי אמר שאתה נמצא? מדובר פה שאור לא מכוסה ובוא, שהשאור לא נמצא, אני לא נמצא ליד זה. זה מצב שהוא בעייתי כשל עצמו. אז אם המצב הוא בעייתי כשל עצמו, מה אכפת לי אם, כמו שאתה אומר, מצאתי חרשת הזן, אז פסעתי עוד יותר. אני לא מפנה. אני כבר חייב בו לפני זה, נצא לומר, בסדר?
אוקיי.
אז למה צריך להגיע למצאתי חרשת הזן, שגם אז אני חייב? גם בי שמצאתי חרשת הזן, אני חייב בערך שאני לבית.
ברגע שאתה בבית, אבל ברגע שאתה על יד זה, אולי אתה לא...
אבל זה לא המקרה, כי אם אתה נמצא לידו, אז אתה לא שזה לא נמצא. כשאז אולי זה נמצא, זה שמור, זה לא נמצא אולי, זה לא נמצא.
אתה על יד זה, ועכשיו אתה מקבל טלפון, אתה חייב להתייצב באיזשהו מקום.
כן.
אתה קורא לי שאתה...
חרס קטן.
נכון? חרס קטן.
אז אני שואל, למה אתם לקרוא להם? אבל למה אתם לקרוא להם? אם אני הולך בלי לקרוא להם, אני אהיה חייב או לא?
ברור.
אני חייב או לא?
כן.
מיה, אני חייב או לא? אז למה אתם מספר בעוד עוד משהו?
אוקיי.
זה הכוונה. משמע, שרק בגלל שאני נותן להם אני פושע. ואם לא, אז אני בסדר. סליחה, גם אם לא, אני לא בסדר.
אתה אומר, אולי חשבת שבכל זאת...
שזה מועיל. זה הכוונה, זה איזה מועיל. זה מה שאומר תופות. יופי. לא, לא, סותר. אומר תופות, דעת, בדיבור הוא מתחיל לרבי יוחנן, אבל תראו... בואו נראה את כל התוספות, תהיה לכם את כל המהלך. תימה, אומר תוספות. רבי יוחנן אומר, ואמר, אפילו מסר לו שלבת פטור. שואל תוספות תימה. תדעו שתוספות אומר תימה זה קושיה חזקה בדרך כלל. יש קשה, יש ואם תאמר, תימה זה קושיה חזקה. הרבה פעמים גם תוספות נשאר בתימה ולא מתרץ.
תימה זה אומר, אם אתה... זה תמיה.
כן. כן, זה תימה וזה תימה, זה תמיה חזקה. זה שיש תירוץ, יכול להיות שזה תופסים אחרים שענו. כי יש תופסים שענים תימה וזהו, צריך להיות, לא עונה את התירוץ. תימה, מה קשה לגמרא שרבי יוחנן אומר, אפילו מסר שלבת פטור, ואז לכן ממילא מעמידה שמדובר שמסר לו שור לא קשור ובור לא מכוסה. אני אומר, מה קושי? מה קשה לי? עשה לי יותר ביוחנן, וכמו ככה, ברשת יש הם רק פשוט נחלקו במציאות, נקרא לזה, איך מגדירים את האש. לדעת רבי יוחנן, זה משלב, זה לא נקרא בור יזיקה, זה לא נקרא דבר שמזיק ודאי, עד שאתה לא מוצר לו. רבי יוחנן אומר שחייב רק אם מוצר לו את האש עם העצים ועם נפט והכל והכל רק על זה פתיחה. כל שאתה לא מוצר לו את כל הדברים האלו, אתה נלקע פתור. אז רק חלק על רשת הקיש, איך מגדירים את האש בחלק? מבחינת רבי יוחנן, שלב את תכנות בחלק, אותו דבר. אותו דבר. הוא מסתכל על זה במבט אחר. אז שלב את רבי יוחנן, כמו גחל, אתה רשת הקיש. ולכן אפשר גם להעמיד את דעת רבי יוחנן, שמדובר על שור קשור ובור מכוסה, יכול להעמידו. ומשום דחרש, אבי לינטוקי ולינטורי, כמו שאמר, לרשת הקיש. כלומר, למה הגמרא שהגיע לרבי יוחנן, שפטר ושלב ותפכה את כל הברייתא, ואמרה שלכן לדעת רבי יוחנן מדובר שהוא מסר לו שור, שור לא קשור ובור לא מכוסה, ואז מי יוצא ומקושות על רבי יוחנן. למה כל זה? הוא רק חלק עליו בשלבת. חוץ מזה, הכל אותו דבר. שור קשור, בור מכוסה, למה חייב בזה? כי החסד הקטן יכולים לנפק, יכולים להזיק איתו. ויש לומר אומר תוספות, דמאס מלאי ודלי לגמרא, כן? דמאס מלאי דתמה דרבי יוחנן שהוא פתר משום שהקטן שומרו, לא בגלל שהשלבת זה משהו אחר, אלא שרבי יוחנן חלק על הסטטישה למציאות חירי שוטה וקטן. חירי שוטה הם לא מזיקים, הפוך, הם מונעים נזק. איפה הם יכולים למנוע נזק? בשלבת. בשלבת החירי שוטה לא שרץ עם זה לתוך הגדיש ומדליק עם זה, אבל בשור וחמור, שור וזור, הם רוצים לשמור אבל הם לא מספיק טובים כדי לשמור. דמאס מלאי דתמא דרבי יוחנן דפתר משום שהקטן שומרו, ואין הקטן עושה נזק אלא דרבה עושה שמירה. ככה מפרש תוספות, אבל לפי זה קשה מאוד, כי יוצא שהמחלוקת הסתכלית של רבי יוחנן היא מחלוקת במציאות, וזה בדרך כלל מחלוקות שאנחנו לא אוהבים. האם חירש יותר קטן במציאות של שמירה או מציאות של מזיק?
הדימוי ששמירה, אתה חייב להגיד שמדובר בגלוי
נכון. אומר תוספות, ואז תניחה בלא תיק של רבי יוחנן דמוקי שמעמיד דמוקי לתנעת הבריתה שמעמיד תמיד את הבריתה בשור מותר ובור מגולה, ומה אין הקט שמסרו לחיים שאתה וקטן שהסברנו בלא מסרו נמי חייב. אז איך עכשיו זה מיושב? נקט מסרו לרבותה לחידוש, שאף על פי שעשה שמירה קצת בכל זאת יהיה חייב. ובהי סברה תליג ארש לקיש, איזה סברה? האם חירש אותי בקטן זה נקרא שמירה קצת או לא? בדיוק על זה הוא חולק עליו. ואז יוצא שלפי תוספות יש אולי שתי מחלוקות בין הסלוקים של רבי יוחנן, גם מחלוקת בשלבת וגחלת. מה נקרא בור יזקה? לדעת רבי יוחנן גם שלבת זה לא בור יזקה. מחלוקת נוספת זה מה זה חירש אותי בקטן, האם זה מציאות מזיקה או לא. תוספות שרציתי לראות אתכם פה, הוא אומר ואין ככה כת הגמרא, אבל לכמן בדף כ"ב יש לכם פרק ראשון רק? טוב, אז תיאלצו להקשיב כמו שלמדו תורה לפני הרבה שנים, נכון? אומר תוספות, שם הסוגיה, כמו שאמרנו, מדברת לדעת מחלוקת רבי יוחנן ורש לקיש. לך יש, יופי. האם אש זה משום חץ או משום המונו, נכון? אז הגמרא מביאה תסמה. אתם יודעים מה זה תסמה? תסמה זה פירוש של הכוונה בעברית, זה בו ושמה, וכוונה שזה ראיה. ראיה ממקור תנאי. תסמה, אומרת הגמרא, שולח את הבערה. זה כבית עמוד בית. כבית עמוד בית. ממש באמצע עמוד תסמה. גם אתה כפת עמוד בית? כן, תשמע, כן, בדיוק. תשמע, שולח את הבעירה ביד חירש אותו לקטן, פטור מדיני אדם וחב ידין השמיים. מבחינתנו זה, מה הדין? פטור, בסדר? זה הדין, פטור.
אני אומר... הוא חייב במצד
השני שבשביל... לא, זה משמיים, יש פה צד ש... כן, אבל לחייב אותו המון או לחייב אותו מדיני דיקי, אתה לא יכול לחייב אותו. אומרת הגמרא, בשלמה, למען באמר, שזה רבי יוחנן, שחייבים עליה שום חיציו, אז זה ברור למה פטור, חיציו זה חירשו, זה החיצים של החירש. אלא למאן דאמר שאישו משום ממונו, אז מה אכפת לי שנתתי את האש שלי לחירש הטוב וקטן? הרי זה עדיין שלי, זה האש שלי. אם החירש הטוב וקטן ייקחו את השור שלי ויזיקו, מי החייב? רק רגע. אם החירש הטוב וקטן לוקחים את השור שלי שנתתי להם והשור הזה יזיק, מי חייב? אני חייב, נכון? אז מה בעיה? גם אם הם לוקחים את האש שלי ומזיקים, למה הוא חייב ולא אני? אז אומרת, זה הקושייה? אומרת הגמרא, אלמן דאמר, אישו, האש שלו משום ממונו, אילו מסר שורו לחירש יותר קטן, אך אינם מדלו מחייב, היית מר עלה, אמר יש לקיש בשמי דחית, כי הלא שנו לה כשמצא לו גחלת וליבה. סליחה, זה כבר הפירוץ. האם הקושייה הייתה בעצם, כשמסר שורו לחירש יותר קטן, הרי מה, הוא לא מתחייב? הרי ברור שמתחייב, זה מה שלא אין את הבריתה. אז בגמר בעצם תרצת לו, יש עדיין הבדל בין זה, הרי אתמר עליה אמר יש לקיש, ששווה דחיסקי על אוסן אומר שמסע לו גחלת, אבל מסע לו שלאבת חייב, מה היא טעמה? בור יזקה, ככה בעצם יש לקיש מתרץ, גם אם אתה אומר שישום משום המונו, יש הבדל למה הוא פטור. כי הוא פטור בגלל שהאש היא לא באמת, היא מדובר על גחלת, זה עוד לא מסרת לו מזיק, לא מסרת משהו שיכול להזיק, לכן...
גחלת לא נחשב כמזיק?
לא, זה מה שאמרנו לפני כן. דם לבי כגחלת, כי אם אתה משאיר אותה לבד, אמרת גמרא עצמם ודפת את המודבט, היא הולכת וקבע. נכבט לבד. אז זה שבשבת שנתת דבר כזה, דבר שהוא לא מזיק. מה שהוא עשה איתו אחר כך, הוא עשה משהו חדש, הוא יצר את המזיק. כשנתתי לו שור, אפילו קשור, ובו אפילו מחוסן, נתתי לו מזיק שמור. כשנותן מזיק שמור, אחריות עליי. אומר פה תוספות, תראו לאן הוא לוקח את הסוגיה בכלל, להגדיר, לא נקרא את זה בפנים, הוא בעצם רוצה להגדיר שכל הסוגיה של המצוקה, האם חירש שוטה וקטן, זה נקרא אש מצויה או אש שאינה מצויה. אחד מהגדרות של שאדם חייב באש, הוא חייב רק אם הדבר הזה קורה, על ידי אש מצויה. הרי אדם מדיק מדורה קטנה בחצר שלו. בא אש, לוקחת את המדורה הזאת ומבעירה את כל השדות של השכנים. אם זה אש על הר חומה שהיא מצויה אצלנו, הוא יחייב. אבל אם זה אש, אפילו בהר חומה היא לא מצויה. כלומר, אם אני גר פה, ובא אש לא נורמלית, ואפת את זה, אמרתי? תודה. בהר רוח שאינה מצויה, ועשה דבר כזה, אז אני פטור. למה? כי למרות שבאש אני חייב על רוח מצויה, למרות שזה לא אני עשיתי את הכל, זה נחשב שאתה עשית את כל הדבר. כי השתמשת ברוח כדי לעשות את המזק. השתמשתי בכוחות הטבע. אבל אם ברוח שאינה מצויה, מישהו אחר עשה את זה, לא אני. אומר תוספות, זה בעצם הדיון בחירש הצדק קטן. איך אני מסתכל עליהם?
השיטה הזאת כיפה בבית דין האזרחים.
מה? ברוח מצויה, רוח שאינה מצויה? טוב, יכול להיות. אבל עכשיו השאלה בחירש הצדק קטן, האם נקרא רוח מצויה או לא? אם הם רוח מצויה, אז מבחינתי שמסרתי לחירש יותר קטן, כל מה שיקרה בעקבות זה, ובעצם אני עצרתי מההתחלה. אבל אם רוח שלה אינה מצויה, אחרי שיותר קטן, אז אם קורה משהו אחר כך, זה משהו שעשה משליטתי, משהו שלא קשור אליי. ככה אתה תגיד את האונו, שזה בעצם הגדרה של חירש יותר קטן. אומר תוספות, תאימה לוי. אם נחשב מצויה לחירש יותר קטן כרוח מצויה, אז גם רבי יוחנן צריך להיות חייב. למה אתה אומר שזה חיצב של החירש? רבי יוחנן אמר פתור, כי זה חיצב של החירש. מה זה חוסר? אם זה רוח מצויה, זה חץ שלי, החירש יותר קטן הם בטילים. והיא לא חושב כרוח מצויה, אם כן מה קשה לרש לקיש? זה לא דמי למסר שורו. שהכולה על עמודים שאין חייבים כלל על האש, אלא ביכולה להזיק, זה רוח מצויה. אז אם אתה מגדיר חירש יותר קטן, שזה לא רוח מצויה, גם רוח שקיש יהיה פטור על זה. כי גם אם השור שלי יזיק עם רוח שינה מצויה, אני לא חייב על זה. אלא אם כן אני יודע שהוא שם ואני יכול לשמור עליו, אז אני חייב על זה. אבל אם בא רוח שינה מצויה, ואיפת השור למקום אחר, אז אני לא חייב על זה, למרות שיש הבדל בין רוח, בין אש לשור. כי אדם כשהשור יוכל, לא יודע, הרוח שינה מצויה אותו מירושלים לתל אביב. שם בתל אביב הוא בא ואוכל חסה. מי אכל את החסה? הרוח שאינה מצויה או השור שלי?
יש הבדל, זה מהותי, אפילו אם נתנת הגדרה שזה קטן מרוח לא מצויה.
כן.
אבל רוח לא מצויה אני לא מצפה, לא מצפה לרוח לא מצויה. כאן אני נותן לרוח לא מצויה משהו.
נכון.
זה בעיה.
נכון.
אז
בוא נאמר...
מסוגלים למעשה...
בוא נאמר...
שהוא לא צפוי, אבל אני מסרתי את זה.
לא, לא שם הרבה, אני אומר, אתה בעצם מסביר שהסיבה שברוח שאינה מצויה אני פטור בגלל שזה לא צפוי. אז לכן אתה בעצם אולי מקשה לך יותר קטן. אני אומר אולי שאדם חייב פטור על רוח שאינה מצויה שהוא יודע עליה. ומה הסיבה? כי אני הגדרתי שרוח אינה מצויה זה לא אני, זה מישהו אחר. אבל זה לא צפוי, בגלל שמישהו אחר עושה את זה. רוח שאינה מצויה זה מישהו אחר, זה לא אני.
מה זה רוח שאינה מצויה שאתה יודע עליה? אתה רואה שיש רוח שאינה מצויה?
כן, כלומר אני יודע שעכשיו עוד בזה מגיעה סופת הוריקן, נכון? אני שם את הקד שלי כאן על הגג. הרוח מפה את זה ופוגע בראש של מוחמד. מה?
בתוך
עזה. מה בתוך עזה? בתוך עזה. במקומות שלא חיילים נמצאים. כן, נכון. אני פטור, כי זה לא אני.
זה רוח מצויה,
זה גם פטור. טוב, אז זה הצד שתוך הזאת לוקחת את כל הדברים בעצם, בגלל שרוח מצויה ואינה מצויה. קצת אותו.
זה
הכל נגמר.
יפה.